שלום לכם, תודה שאתם איתנו בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו רוצים איתכם ביחד ללמוד מהרב לייטמן היום איך אפשר לשפר את כל מערכות היחסים בחיים שלנו, ובתוך השיפור הזה למצוא את החיים החדשים, את החיים הטובים, חיים שבהם אנחנו נרגיש אחד את השני קרוב, חם, מחבק, אוהב, והיכולת הזאת להתקשר בצורה חדשה לזולת, תפתח לנו מרחבים חדשים, תקים אותנו בבוקר עם אור גדול בעיניים, ותביא אותנו אל החיים החדשים, החיים הטובים. בכל פעם אנחנו בוחרים להתמקד במערכת יחסים אחרת, בתוך הסדרה הזאת של חיים חדשים, ומתוכה ללמוד עקרונות שיכולים לשמש אותנו בכלל, בחיים בכל הקשרים שלנו עם אנשים, והשיחה הזו שלנו היום היא בתוך תחום של שיחות של קורס להורים. איך להיות מקושרים ומחוברים אל הילדים שלנו בצורה נכונה ולהכין אותנו ולהכין אותם ואותנו להיים בצורה המיטבית. כשהשיחה האחרונה שלנו הייתה שיחה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מהפכנית. דיברנו בה על הצבת גבולות ולימדת אותנו העיקרון מאוד מאוד מיוחד. והשיחה הזאת שלנו עכשיו תרצה להמשיך את העיקרון הזה. ניצה, אולי בכמה מילים תציגי את הדברים שלמדנו בשיחה הקודמת לטובת הצופים שלא היו איתנו, ומשם נתחיל.
אז באמת הגישה שהצגת היא גישה פורצת גבולות, תרתי משמע. היא גישה שבעצם אומרת, ההורה לא הוא זה שצריך להציב את הגבולות ולנהוג כמו איזה שומר או שוטר, אלא בעצם הוא צריך לארגן בצורה חכמה את הסביבה, את החברה, את הגורמים החיצוניים שישפיעו באופן כזה על הילד, שהילד מתוך עצמו ילמד ויבין את הגבולות. בצורה כזאת הוא לא מקבל את הגבול כאיזשהו חוק או תנאי או משהו שהוא ככה בכפייה, אלא מתוך רצון והבנה שלמעשה הגבולות נחוצים לו, הגבולות שומרים עליו, הגבולות מגלים עליו, הם מגנים עליו, הם בעצם נותנים לו דווקא אפשרות להתפתח. עכשיו, הגישה הזאת היא באמת מאוד מאוד מיוחדת ושונה ממה שמקובל בחוץ, ולכן גם ככה קיבלנו הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד שאלות ורצון להעמיק, לפתח ולדייק את את התהליך הזה. אז אולי שאלה ראשונה ככה כדי להיכנס שוב לנושא של גבולות, איך הילד בעצם מתחיל ללמוד שגבולות זה משהו שהוא טוב לו, זה משהו שבעצם דווקא לטובתו עוזר לו להמשיך לגדול ולהתפתח, איך זה בעצם מתחיל לבנות בילד ההבנה הזאת? שגבול זה דבר טוב, זה לא דבר רע.
מדוגמה?
באיזה אופן? כי ילד יש לו נטייה תמיד לפרוץ גבולות.
כן, אבל ההורה צריך להיות אחרי הילד, וכל הזמן לדבר, ולראות איך הוא מתנהג, ומה הוא חושב על כל התופעות שנמצאות לפני הילד. כברירה, ככל מיני האפשרויות למיניהם, ואז ההורה רק מדבר על זה. שזה ככה וזה ככה, כדאי ולא כדאי, ולמה וכן ולא. הוא כאילו מדבר מתוך הילד, רק בצורה כילד חכם. כחבר חכם.
כן.
וכל הזמן בצורה כזאת מדבר ומתנהג. בלי לשים לב על הילד. אלא בזה הוא מראה לילד, כי כביכול זה בית ספר של החיים. ככה. הוא כל הזמן מדבר. וזה הקוס שאם הוא לא תשבר, אני צריך לשים אותה כאן, וזה ככה אני צריך להתנהג, וזה המזלק, ואסור לי סתם ככה לעשות איתו, כי אני יכול לשרוט את עצמי. הוא מדבר ועושה. והילד, אבל בקצב ובשפה שילד מבין, ובדברים שילד עוקף אחריו, וככה זה על כל דבר. איזה שם ציור יפה, אדום וזה, כל דבר שהוא מסתכל על משהו, הוא מדבר ומביא דעתו, וכאילו שהוא מה שעושה, מה שרואה, מה שמרגיש, מה ששומע, הכל מדבר. ואז הילד מזה מתחיל להבין הגישה של האבא לחיים. זהו, זה לא שאבא אומר לו, כך תעשה ולא, ולי מותר ולך אסור. לאבא אומר על הגישה שלו בחיים. טוב, ודאי שבקנה מידה של הילד.
ברמה של הילד, כן.
כן, ברמה, בגובה כזה שזהו. וזה לא יותר. לא צריכים שום דבר חוץ מזה. הוא כאילו, עומד אחרי הילד, וכל הזמן מסביר לו מה הוא רואה, ואיך הוא היה מתנהג, וכל דבר. ומזה, וזה מה שהוא מעביר.
בעצם אתה אומר, הוא מעביר לו איזושהי הרגשה,
השקפת עולם.
איזושהי השקפת עולם שאומרת, אני איתך, אני תמיד איתך.
כן, לא, הוא אפילו לא אומר איתך או לא איתך. הוא אומר כאילו שזה, זה אני. ככה ילד משיג את האבא, מרגיש את האבא, רואה מה שהוא היה עושה ואיך שהוא עושה, דעתו על כל הדברים, ומזה הוא נכלל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהלימוד שלנו על שני הפרצופים, העליון ותחתון. שהעליון תמיד מעביר את החוכמה שלו לתחתון, כי אחרת התחתון הוא... מאיפה יהיה לו?
תיארת עכשיו איזושהי נוסחה, במילים פשוטות, אבל בעצם אתה, מה שאתה אומר, זה במקום להגביל את הילד או להגיד לו עשה ואל תעשה,
זה אסור לנו
זה
לעשות.
לא לעשות. הגבלו, אני נותנת
הגבלות,
דוגמה אישית.
כתוצאה מזה, הוא כבר יוכל להציג, כאילו לייצב לעצמו.
זאת אומרת, דרך העובדה שאני מעבירה לו את השקפת העולם, אני עושה ככה כי בעצם זה מועיל לי לזה, או אני לא פועלת כך כי בעצם זה יכול להזיק לי לזה, דרך הפעולה הזאת והדוגמה האישית שההורה נותן לילד, אז הילד בעצם לומד מה נכון לעשות ומה לא נכון.
מצד אחד.
כן.
מצד שני, מפני שאני לא אומר לו את זה תעשה ואת זה לא תעשה, אני לא אומר לא, אלא אני כל הזמן מדבר בכל על עצמי. אז זה כביכול לא מגביל אותו.
כן.
זה לא עוצר אותו. הוא לא עצור. הוא יכול גם כן לעשות משהו מחוץ. אני לא עושה לו, אני לא מתכנת אותו לכל החיים.
עכשיו בוא ניקח למשל דוגמה קונקרטית. אחד הדברים שהכי קשים להורים בשלבים הראשונים זה להכניס את הילד למיטה ושהוא גם יישאר בה. שהוא לא ירצה לצאת ממנה או לא ללכת לישון בזמן. עכשיו, איך אני באמת ממש ככה פרקטית מסבירה לילד שלי, נגיד שהוא בן 3, שעכשיו הזמן לישון, ובעצם איך אני עושה את זה נכון בגישה הזאת?
באמת, לי אף פעם לא הייתה בעיה הזאת, אז אני לא יודע איך להגיד. שוב, כאן אנחנו צריכים רק דוגמה. אין יותר מזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים דוגמה. זה... ילדים הם מתרגלים הרבה יותר מאיתנו. אז כנראה שאנחנו צריכים כמה פעמים לשקף באיזשהו מקום באותו חדר ממש לידם, על הספה נגיד או איפה זה, ושהם יראו שאנחנו הולכים גם כן כאילו לישון. זהו.
ואז בכל רם נגיד להסביר, כמו שאמרת קודם, להסביר, אני עכשיו נכנסת
אני,
לישון,
כן, כן,
כי
כן,
אז
כן.
אני מקבלת כוחות, ומחר בבוקר אני אתעורר כן, עם ככה, כן, ובשמחה, כן. ומשהו
כן.
כזה.
ובוא נשיר יחד איזה שיר, חרס.
זאת אומרת, להפוך את הכל בעצם...
לא שאני עומד עליו ואני שר לו. אלה גם אני שוכב, וגם אני שר. ואחרי שבוע אני רואה שהוא לבד שוכב, ושר לעצמו ונרדם. הכל דוגמה. שום דבר חוץ מדוגמה. תראו את החיות. איך הן לקחות את הקורים שלהם לצייט, לכל מיני דברים. רק מתוך דוגמה. ואנחנו בזה צריכים להיות גם כן כאלה.
אז למעשה כל הנושא...
מילים גם כן לא אומרות שום דבר כל כך שאני מסביר לילד מה אני חושב. אלא הוא נכלל מאותו רוח. וכבר מבין דבר מתוך דבר כך. העיקר זה הדוגמה.
עכשיו, יש פה ככה איזושהי שאלה שאומרת שבעצם יש מצב מסוים כשילד מבקש משהו מבחוץ. למשל, היה איזושהי דוגמה, יש פה דוגמה מאוד מאוד יפה, שאומרת ככה, היינו בחנות צעצועים, או בחנות ממתקים לצורך העניין, והילד מתחיל לגוע בדברים. עכשיו, האמא בעצם ביקשה מהמוכר להסביר לו שזה לא מקובל לגוע ככה בממתקים ואולי אפילו לאכול מהם. והילד בהתחלה היה קצת בהלם, הילד בגיל 5, הוא היה בהתחלה בהלם והוא ככה נעצר. ואחרי זה הוא לא היה לבד, הוא היה עם עוד כמה ילדים, חברים שלו. הם היו 3 או 4 ילדים, ואז הם הסתכלו אחד על השני, והם קיבלו כאילו כוח מהקבוצה של הילדים, ואז אחרי כמה שנייה הם התעשתו, והמשיכו לעשות את אותה פעולה. זאת אומרת, יש פה איזושהי דוגמה מאוד מעניינת, של אם הילד הזה היה בעצם לבד באותה חנות, והמוכר היה מאיר, סביר להניח שהוא היה מקבל את זה, מפנים ולא ממשיך. פה ממש אפשר היה לראות כמו איזה שהם שני גורמים, שני כוחות, שמצד אחד הסביבה מראה לו אסור, מצד שני הוא מקבל פתאום כוח מהילדים והוא פועל אחרת. מה, איך בעצם, קודם כל, למה זה בעצם קורה?
זה כוח הסביבה. זה ברור.
זאת אומרת, ההשפעה של הילדים הייתה חזקה שום, יותר מההשפעה.
אין שום אפשרות לעצור את זה. אין שום אפשרות. לא. תמיד השפעת הסביבה, שהיא דומה לו, מאותם הילדים, לא מהגדולים, שהוא לא מקבל אותם, הוא לא רואה אותם, זה משהו שלא קיים בעולמו. זה מעל דרגה שלו שכאילו נעלמים. לא. אלה דווקא חברים שהם נמצאים באותו גובה, אולי עוד שנה, שנתיים, מעליו זה עוד יותר, שהוא רוצה לגדול, אז הם בשבילו דוגמה יותר חזקה. רק זה משפיע עליו. ואז אין שום אפשרות, אין שום אפשרות כאן בצורה רציונלית לשנות את ההתנהגות שלו לא כמו שהם.
הייתי רוצה רגע שנתסרט את, את המקרה הזה שהם הביאו, אני קצת אתסרט אותו בצורה אחרת, אני אקדים ואז אני אשאל איזושהי שאלה. בשיחה הקודמת שלנו על הצבת גבולות, העיקרון המרכזי שאני לקחתי לעצמי היה שאסור לי כהורה להביא את הילד להרגשה שאני מגביל אותו. אלא אני צריך להיות הורי החם, ואני צריך תמיד לארגן סיטואציות, שבהם החיים מייצרים כל מיני הגבלות, אבל אותי הוא צריך להרגיש שאני תמיד איתך. אני אוהב אותך, חבר שלך, תמיד בעד שאתה תעשה כל מה שאתה רוצה, אלא שיש פה כל מיני דברים שמחייבים. בוא עכשיו עם העיקרון הזה נחזור לאותה חנות ממתקים, ולצורך עניין נגיד שאני לא באתי עם, עם, עם הילד ועם כמה חברים שלו, אלא אני והילד לבד. סיטואציה יומיומית בכל כניסה למכולת, למען האמת היא מתרחשת. אמא נכנסת למכולת, הילד איתה, הילד הקטן, אמא אוספת את המצרכים שלה, ובינתיים הילד מטפל בחצי מהחנות שקרוב בהישג יד. ואז אותה אמא, אם אני מבין את השאלה שלה, אומרת, אני ניסיתי להיות לא האמא הרגילה שאומרת, עזוב, מספיק, עשו, תוריד את הכיף כיף, תוריד את הפסק, זה, 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 אני קונה לך רק ממתק אחד, זה לא בריא, זה טה-טה-טה, מנסה בצורה רגילה, את זה היא הייתה רגילה לעשות עד היום. אחרי שהיא שמעה את שיחתנו הקודמת, היא הבינה שלא חכם שהיא תגיד לו, עזוב, אלא היא צריכה לחשוב בצורה יותר חכמה, איך לתת לילד את התחושה שאני איתך ובכיף וכל הזמן הייתי שמחה שתמלא כל רצון שמתעורר בך, ולארגן סיטואציה צדדית שדרכה הוא ילמד שאי אפשר. ואז היא פנתה לאותו מוכר, כי היא רוצה להיות חכמה, ואמרה לו, תעשה טובה, תסביר לו שככה אי אפשר להתנהג בהנות, בהנות מקולת. ואז המוכר בא אל הילד ואמר לו, שלום, עמוד, אי אפשר לתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אבל אותה אימא מספרת שכעבור כמה דקות, כאילו פג תוקף.
בטח.
כעבור כמה דקות, הילד שכח את המוכר ואת מה, את הדברים היפים שהוא אמר לו, וחזר שוב. מה היא עושה עכשיו? היא רוצה לשמור על העיקרון של להיות ההורה החם, לכאורה אם היא ממשה אותו, היא עצרה רגע את הדף הטבעי שלה להגביל אותו וסדרה את הסיטואציה החמה, אבל כעבור 2-3 דקות היא רואה את הילד שוב מתעסק במדף של הכיפקיף. מה היא עושה? זו השאלה שלה בעצם.
אין פה מה לעשות. גם אנחנו הגדולים, קצרי זיכרון,
חוזרים לסורנו מהר
כן,
מאוד.
כן, וזה פועל עלינו ממש מכאן לעוד רגע מקסימום, ולא יותר. אז כאן זה יכול להיות ככה. או שאנחנו קונים לו משהו שמספיק לו למשך כל הטיול שלנו בחנות, או שאנחנו כל הזמן צריכים להיות לידו ולהסביר לו למה אנחנו לא יכולים לקנות את הכל. או יחד גם זה וגם זה הכי טוב. ואז הוא מקבל מאיתנו כאן במשך טיול שלנו בחנות מלא הסבר למה אני קונה בשר ובשביל מה ולמה דגים ומה זה הירק הזה ומה זה ירק הזה, מה אני עושה אותה, איפה הוא גודל, למה הוא אדום ולמה הוא כחול ולמה זה ככה. להכניס אותו לתוך העבודה שלי, לתוך הקניות שלי, לתת לו יחד עם זה ביסלי או משהו כזה ש... שהוא כל הזמן ככה יוכל גם כן קצת להכניס ככה לפה. אבל כל הזמן הוא צריך להיות לידי, הוא עושה קניות איתי יחד. אני אומרת לו, אנחנו עכשיו צריכים למצוא פטרוזיליה. מה זה פטרוזיליה? הוא לא יודע. אז אני מסבירה לו, אמא אומרת ככה, אני מסבירה לו שזה איזה שואלים מיוחדים כאלו וכאלו, הם כנראה, לך תחפש. והוא כבר לא הולך לחפש ממתקים. הוא הופך להיות שותף שלי בקניות.
נתנה לו משימה בעצם.
כן. כן, וכמה אנחנו צריכים, ולמה זה הרבה ולא, ואיפה זה גודל. אני עושה לו ממש גם בוטניקה, ביולוגיה, זואולוגיה, הכל בתוך חנות אחת, ממה שאנחנו ניזונים. כן? ואחר כך אני מסבירה לו שתראה כמה זה עולה וכמה זה שוקל. הוא ממש, אפילו שהוא לא מבין בדיוק מה זה, אבל הוא שומע את המילים האלו ומשך הזמן משלים. אין? ככה. ואז זה הופך להיות לימוד, זה חלק גדול מהחיים. איך אנחנו ניזונים, בשביל מה אנחנו צריכים? גם ירקות, גם בשר, גם פירות. מה זה נותן? מה זה מוסיף? מה זה יותר טוב לילדים כאלו ולגדולים כאלו? זה ים של המידע אפשר להעביר. לעשות אותו, שוב אני אומר, כל הזמן לדבר. כל הזמן לדבר.
מה זה בונה בו בעצם בילד? כי אני הרגשתי עכשיו שתיארת את זה, הרגשתי איך הילד לאט לאט הוא...
הופך להיות גדול.
הוא כאילו לומד את חוקי החיים והחברה.
נכון.
וזה בונה בו איזשהו ביטחון, הרגשה שהוא יודע איך מתנהלים בחיים.
כן,
האלה,
כן, כן.
זה הייתה
כן.
הרגשה ש... כן. שברת. זאת אומרת, בעצם, אם אני מבינה נכון, אז...
בגיל 4, 5, הוא כבר יכול לבוא לחנות, לקנות את הדברים, לקנות, אני לא יודע, אבל לאסוף את הדברים וכמויות ובהכל זאת, ממש הוא ידע מה צריכים ובשביל מה זה למרק וזה למנה העיקרית ומזה אם הוא עושה איזשהו שם לפתן או זה צריכה להוגה, ממש ככה.
אם הבנתי נכון, אז אתה אומר, הורה בעצם כל הזמן צריך להיות במצב של סוג של הסברה. הוא כל הזמן מסביר, הוא כל הזמן הופך להיות הסברה, מין מתווך בעצם.
כן, גם שנוסע לחנות וחוזר מהחנות ועולה במדרגות כל דבר ודבר.
ואז אם הוא עושה את זה, אז בעצם הוא כבר לא צריך לתת איזושהי הגבלה מאוד ברורה.
בשביל מה?
אין
הגבלה, הוא נותן הגבלה אבל חיובית. עד כאן ולא כדאי יותר. במקום להגיד אסור. הוא מסביר... אנחנו עכשיו פונים ימינה, שפונים ימינה, צריכים להסתכל לשמאלה וימינה, קדימה, אחורה, אין שום דבר, הרמזור, לא, 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 לא יודע מה שם, ופונים. ממש ככה. בזה הוא מלמד מראש את הנכדים שלו, שיהיו לו מאותו ילד.
מה שאתה מלמד פה זה כל כך מהפכני, כי היום מה מקובל בעצם? היום הורה שהוא מנסה לגרום לילד לעשות משהו או להגביל אותו, כשהוא לא מצליח ושהוא מנסה ומסביר לו פעם ולפעמים עוד פעם והוא לא מצליח, בסוף, איך אומרות האימהות פה שכתבו לנו, בסוף אני מוציאה את הקלף, את האיומים. אם לא תעשה כך וכך, לא תקבל את זה ואת זה. לא תלך לישון בזמן, לא תלך מחר לחבר. לא תעשה את השיעורים, לא תקבל ממתק.
זה עובד עד התנאי שאני תלוי בך, אמא. ברגע שאני לא תלוי בך, אני בשמחה נותן לך ביתה, והולך לכל הכיוונים.
לא הבנתי.
שמגיע עכשיו ואחר כך גיל, 11 נגיד, 12, שאני מתחיל לצפצף עלייך.
זאת אומרת, אתה אומר, כל הזמן שילד קטן, אז הוא נשמע לאיומים, אין לו ברירה.
אז הוא נמצא מסכן תחת השפעת ההורים, שהם מגבילים אותו, אבל אחר כך מגיע הזמן שהוא פתאום מתפרץ וזהו. החברה היא יותר חזקה, היא יותר משפיעה, אין לו הרגילים, חוץ מהרגל אסור, שכל האגו שלו וכל הטבע שלו נגד, ואז לא נשאר לו שום מוסר ושום גישה לחיים. הוא לא יודע למה הוא צריך לשמור את הגבולות, כי אמרו לו כל הזמן אסור. וכך אני, בזה שאני כל הזמן הייתי מסביר לו, אני נכנסתי בו תוכנת החיים, התנהגותית, הגיונית, רציונלית, שעכשיו הוא רואה התנהגות של האחרים, ובו מדבר אותו האבא, שכל הזמן אמר לו איך כדאי להתנהג ולמה כן ולמה לא, ואז יש לו אפשרות לעשות עליהם ביקורת. ואחרת, אם הייתי רק מדכא אותו, אז במה הוא יצא מהחיים?
זאת אומרת שהגישה היא בעצם לא לאסור, אלא להפך, להסביר למה צריך ומה
בטח,
מותר.
בטח, אני בגיל 16 שהיה בן, קניתי לו כרטיס לכל אירופה, ברכבות, שיקח את התרמיל ויסע. זהו, כלום. שום דבר, הוא הגיע עד ההודו ולכל מיני מקומות, הוא היה ברוסיה וכאלה מקומות שפחת היה לשמוע מאיפה הוא מתקשר, והגיע בחזרה, היה יושן בסיפון של דאונייה, שם ככה 200 מיטות לאנשים עניים, ככה סתם ככה, והוא היה יושן איתם ככה, וממש במה שהוא סיפר, יפה, צריכים לעשות, חייבים.
עכשיו יש עוד, אם לא איומים, אז יש עניין של הפתעות ופרסים. הרבה פעמים מורים משתמשים גם כאיזשהו פרס או הפתעה שהם נותנים על זה שהילד ביצע את מה שהם רצו שהוא יבצע.
No.
מה דעתך על זה? למשל, הלכת לישון בזמן, אחר בבוקר תקבל פרס.
לא טוב.
זאת אומרת, במקום איום יש לנו פרס.
גם לא טוב.
גם לא טוב.
גם לא טוב. הוא צריך לדעת שזה אורח חיים, שכך כך, כך זה חיים. אין בזה לא טוב ולא רמה. זה שהוא מתנהג טוב לטובתו, הוא צריך לקבל פרס? זה אני לא מבין. אני רק מסביר לו מה הייתי עושה, שבזה אני כביכול אומר לו, צורת ההתנהגות ההגיונית, שבזה אדם לא סובל ומרוויח בחיים. אז הוא צריך כאילו לשלם, ולא אני, בצורה... זה לא טוב. לא טוב. אני כאילו אומר לו, אם תשמע את האבא, אז אני אתן לך פרס. זה לא טוב. זאת אומרת, במה שהוא שומע אותי, יש משהו שלילי שאני צריך להמתיק? זה לא... וברגע שאני מפסיק את הפרסים, אז גמרנו כבר, לא ישמע. בכל אי. זה צריך להיות לגמרי, לגמרי מחוץ לדברים האלו. זה מגיע לנו איזה פיצה עם קולה, או איזה ממתקים או משחק, או איזה טיול במשהו. זה מגיע פשוט מפני שזה מגיע. ולא זה על זה וזה על זה.
יש לי שאלה, דיברנו קודם, אז עכשיו התייחסת לגבי פרסים על התנהגות טובה, ואיומים, כן, וקודם העלתה את איומים על אם לא תעשה, כן? ואני רוצה לצייר לכם איזושהי תמונה ותאמר...
איומים צריכים להיות, אבל לא ממני, שאני מסביר לו בחיים מאיפה יכולים להיות איומים, ואיך אני עוקב אותם, איך אני נשמר מהם. וגם כן פרסים. זה צריך להיות סתם, מגיע לנו איזה מנוחה, איזה יפה, איזה טיול, איזה מקום, איזה ממתק, איזה גלידה, באיזה בית קפה, לוקח אותו.
אבל לא, זאת אומרת, הפרסים הם לא קשורים אסוציאטיבית, הם לא נקשרים לזה שעכשיו עשית פעולה יפה.
לא, 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 זה חלק מהחיים, שאם הכל בסדר, אז גם את זה מגיע לאדם.
אוקיי.
אני אומר לאשתי ככה, בוא נלך לשתות כוס קפה בגלל שאת התנהגת יפה, יפה.
אז למה בעצם נגיד את זה לילד, אתה
כן?
אוקיי, אז עכשיו אני חוזר. בוא נצייר לנו כזאת סיטואציה, והייתי רוצה לשמוע איך לפי העקרונות האלה היית מיישם אותם בשטח. נאמר שאני צריך לנסוע עם הילד הקטן שלי באוטו, ויש את הכיסא של הילדים שאני צריך להגור אותו בתוכו בשביל הבטיחות שלו. והוא לא רוצה שאני אגור אותו. למה? זה לא רוצה, לא יודע מה. אני מנסה להסביר.
זה אני לא אומר, יש דבר כזה?
בהחלט שיש דבר כזה. ילד באמצע הנסיעה יכול להחליט שהוא רוצה לפתוח.
לא רוצה לשבת עם חגורת בטיחות.
היו תקופות שהיה לי תאומים מאחורה.
אבל זה הרגיל כבר.
כן, אבל הילדים הם דינמיים. לפעמים הוא רוצה להתיר את ההגורה. אם הוא רוצה להתיר את ההגורה, הוא מכניס אותי לבעיה בטיחותית, נכון? אני לא לוקח סיכונים.
אתה לא נוסע.
יפה, אני לא נוסע. אז עכשיו בוא רגע נתסרט את זה. נגיד שאני עכשיו מתחיל ללמוד בקורס הורים, ואני אומר, הרב לייטמן הסביר שאני צריך לדבר כל הזמן ולהסביר, ואני מתחיל להגיד לו, אני עוד מעט אלך לנהוג באוטו, ושם יש לי הגורה, ואני אגור אותה.
לא, 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 בשביל מה? אתה מתיישב באוטו.
כן.
אתה מסביר לו מה זה הגורה. לא, יהיה באוטו, ילד לא מבין דבר כזה. זה פנטזיות שלך. זהו. גם לך, אם מסבירים משהו שאתה לא מסיק, לא מרגיש ביד, זה לא כל כך פועל. אתה מתיישב באוטו, בלי להניע אותו, בלי כלום, בלי להתניע אותו. כן? זהו. אתה מסביר לו, תראה מה שיש כאן. ישנה כאן חגורה. ואוטו לא נוסע אם אנחנו לא חוגלים את עצמנו. כן? זהו, תראה, זה אצלי זה ככה הולך וככה הולך, ואני עם חגורה בפנים, אתה רואה, אז לא נדלקת מנורה, ואני יכול לנסוע. אם אני בלי חגורה, תניע את האוטו, תראה, אז האוטו אומר לי שהוא לא רוצה לנסוע. כן? אותו דבר איתך, אבל מפני שאתה קטן, אז אליך יש כיסא יותר קטן וחגורה מיוחדת. אז בוא, אנחנו חייבים לעשות, אחרת לא, אותו לא ייסע.
זאת אומרת, אתה אפילו לא מסביר לו שזה מסוכן לנסוע בלי זה.
איזה הוא לא מבין.
הוא לא מבין.
לא מבין, מסוכן למסוכן.
הוא מבין, נוסע לנוסע.
כן. הגדולים לא מבינים שזה מסוכן. אלה מסוכן להתפטר מכמה מאות שקלים כשקלי כנס. זה מסוכן. לא מבינים את זה. בתוך העיר, מה כאן מסוכן? מחוץ על עיר מאלה, אבל בתוך העיר 20 מטר מסוכן, אנחנו תמיד מוכנים ככה להתפטר מבעיה. אני חייב להראות לו בצורה הגיונית, כמה שאפשר, שדבר הזה הוא מעליי ומעליו, והאוטו בנוי כך שהוא לא נוסע. זהו, אין ברירה. ואם אני פעם אסע בלי חגורה, אז אני בזה ממש מאפר כל החינוך שלי. קלקלתי את הכל. הוא כבר ידע שאני משקר. כאן אני צריך להיות ממש, לשמור על הדברים בצורה, להיות ישר. הילד הוא כמו שוטר.
הילד הוא כמו שוטר, זה יפה.
כן, כן.
כי בעצם, אם פעם אחת לא קיימתי משהו שאני אומרת אותו, אני בעצם מתחילה להעביר לו מסר כפול.
מיד. וזה, כן. וזה, ואת יכולה למחוק בזה
כמה שנים של...
שנים, שנים ממש של... כן, זה ודאי.
של חינוך.
כן.
ונניח שאני הילד שלך, ולא השתכנעתי מההסדר.
אני, שקניתי אוטו, בן שלי רצה לשבת לידי. כן? מיד אמרתי, אני ואשתי, מקומו מאחורה. אז לא היו בלי...
כן,
זה, הוא היה כבר בן 7-8, לא יודע... לא היה פחות. 3-4-5, כן, זהו, שמקומו מאחורה. עוד לא היו באוטו אפילו...
כן, הגורות מאחורה, זה...
חגורות לא היו, גם לאחורה וגם מקדימה, אני לא זוכר אם היו בכלל. וזהו, מאותו רגע לא הייתה בעיה. היה מחכה ליד הדלת האחורית להיכנס לאוטו.
בוא נתסרט, אנחנו פה באולפן, אפשר לתסרט כל מיני מקרים. נגיד
ואם כן, הייתי שוב חוזר ושוב חוזר.
אז בוא, אני אתן לך סיטואציה קצת יותר דרמטית, ותגיד לי מה לעשות בה. הבאת את הילד, עשית את ההסבר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כאילו התנהגת לפי כל מה שאמרת עכשיו, ובכל זאת בילד צד איזה פרץ של עקשנות, והוא לא רוצה לשים את ההגורה. עכשיו אתה צריך לנסוע לאיזשהו מקום, לא באתם לאוטו כדי לעשות הדרכה, זה לא מוזיאון, צריכים כן. לנסוע לאיזה מקום.
No.
יכול להיות שזה בבוקר, עבודה, יכול להיות שזה בערב, אתה מהר לאיזשהו מקום. יש פרק זמן מוגבל, האם מחייבים שלפעמים, אין לי עכשיו 4 שעות לעבוד על הפרויקט הזה, כולה צריך לנסוע איתו ממקום למקום.
כן.
אז אני מתחיל לנהוג לפי מדיניות ההורי החכם, יש לי כבר שם למה שאתה מסביר פה, קוראים לזה להיות הורי החכם. התחלתי לפעול לפי כל הכלים שאני פה מקבל בקורס הורים, לפי מדיניות ההורי החכם, אבל הילד שלי במקרה נפל יום של עצבים, לא יודע מה, לא רוצה לשים עכשיו את החגורה, ואני כבר צריך לנסוע עכשיו, אתה יודע, אני מתחיל להסתכל על השעון, ההורי החכם כבר 10 דקות אני...
הוא בעצמו יכול לפתוח את החגורה גם כן?
לא, אני לא רוצה אפילו לרדת לפרטים, ואפילו לא להתאפס למקרה הזה של האוטו, כי אני מנסה ללמוד את הפרינציפ, כי הוא אחר כך פוקד אותי באלף סיטואציות אחרות. התחלתי לפעול כמו ההורי החכם, לפי מה שהבנתי שצריך לפעול הורי החכם, בהסבר, בזה, בזה, בכל הכלים שיש לי, והוא כמו אבן לא זז, לא רוצה. מה אני בסוף? בסוף זה רק שאלה של זמן, של התנאים הסביבתיים, של מה שקורה עכשיו בסיטואציה, עד שבסוף ייגמר לי כבר הזה, ואז אני אלך או לטכנולוגיה של איומים, או לטכנולוגיה של פרסים. אחרי שלא הצלחתי לעבוד ולהביא את התוצאה המיוחלת בטכנולוגיית ההורי החכם. זאת היא השאלה שלי, כעיקרון. בוא נצא רגע
מהדוגמה. העיקרון מאוד פשוט. אני לוקח אותו חזק ביד, בלי לשבור את היד, אבל לוקח מאוד חזק, ועל רקע היחס שלי הטוב, הרגיל, הוא מתחיל לראות שאני כבר לא משחק. וכאן אני צריך להפעיל כבר את ה... שאני עומד להפעיל עליו כוח. יחס איומי ומשטרתי. וכאן אני צריך להביא אותו לפחד ממני. כן חייב. גבולות חייבות להיות, בלי זה הבהמה שלנו לא יכולה להתקיים. אבל זה בתנאי, והוא צריך להרגיש גבולות, אבל לא שהוא חי כל הזמן בגבולות. גבולות הם איפה ששם, כן? רחוק. ואנחנו חיים איתו בהסכמה בפנים, בידידות, בחיבור, בחיבוק והכל. אבל ברגע שבהמה שלו פורצת מהגבול, כן? מהגדר, אז שם ישנם זאבים, והיא צריכה לפחד מזאבים האלו. כך הוא צריך לפחד, שאם לא, אז כבר אין לי ברירה, אנחנו כבר לא חברים, אני כבר לא חבר גדול או אח הגדול, והוא הקטן, כן? כבר אני מתייחס אליו אחרת לגמרי, כמו לעבריין. אני חייב את זה ללמד אותו. כי אחרת החיים ילמדו אותו. הוא חייב לדעת שאחרי איזשהו גבול, יש כבר עונש.
כשתיארת את זה, בעצם הרגשתי שאתה אומר, אפילו בלי מילים, פשוט לפעול.
בצורה מאוד רצינית.
בצורה מאוד רצינית.
כן.
אפילו אני, בלי לתת יותר מדי
אני,
הסבר.
אני כולי כל כך מתהפך. שהוא רואה שכבר יש לו, שהוא כבר נמצא עכשיו מול אדם שונה, לגמרי. ממש, במקום הליטופים והחיבוקים, ממש כמו מעבר לגדר. שם זאבים, שם דוב בחוץ נמצא.
אז בוא נדייק את זה, בוא נראה מה לא עושים ומה כן עושים במקרה כזה. מה לא עושים, אנחנו לא צועקים, לא מרימים את הכל, לא מסבירים למה לא עוד פעם. מה כן עושים? אנחנו בעצם עושים איזושהי פעולה, ממש פעולה פיזית, שהילד מרגיש שיש בה איזושהי פעולה מאוד נחרצת, מאוד חד משמעית.
אני לוקח אותו חזק ביד, ואם אני משיב אותו במקום, ואני סוגר את החגורה עליו, וזהו, אין לו אפשרות שום דבר לעשות, לזוז, הוא יודע שאם הוא לא שומע בקולי, בצורה יפה, נכונה, שאנחנו חברים, ויחד, אז אין כאן יחד, יש אני למעלה, והוא תחתי, ואני לא מתייח, לא בכלל מתחשב בו. אני מעליו כטבע, כחוק.
לא הבנתי את זה?
כן.
כמו שהטבע, לך תקפוץ מהצוק. נו, ותבקש רחמים, יעזור לך? לא. כאן גם כן אותו דבר. אם אתה עובר לחוק, אל תחכה לרחמים.
איך ההורה מודד מתי צריכה לבוא ההחלפה הזאת? אני מרגיש שאתה מתאר פה שתי דמויות. יש את הדמות של אני חבר שלך, אני איתך, אני ביחד, אני מסביר, אני זה, אני זה, אני זה. ושם רחוק יש גבולות.
כן, כי אנחנו כולנו מוגבלים. הוא צריך גם כן לראות שגם אני מוגבל. וזה לא מעכשיו שהוא צורך לשם באמצעו נסיעה. כן? אבל הוא צריך להיות, אני מסביר לו גם כן, לא לעכשיו, כי אתה אומר מחוסר זמן, אני מתפרץ, אני עכשיו ירוג אותו. לא, זהו. אבל הוא צריך לדעת שגם אני מוגבל, שאסור לי לנסוע ככה, אסור לי לעשות ככה, אסור ככה, כי זה חוקי החברה, חוקי הטבע, חוקים. אני צריך ללמד אותו, לראות איפה הגבול. שאני צריך לשמור על הגוף שלי, אחרת אני באמת טיפול מהאר, או יתבע בנער, שלקנה כלפי החברה, שאני לא יכול לעשות מה שבא לי, ירביצו אותי או יארגו אותי, כלפי כל דבר. חם, קר, איפה שלא, יש מלא דברים שאנחנו צריכים לשמור את עצמנו מהם. הוא צריך את זה לדעת, ושזה לא, אבא שלי גדול, הוא הכל יכול, אני עכשיו אגע לי משהו, יעשה משהו ושלא יהיה לי כלום. אם אתה נותן לי כזאת ביטחון, הוא יסבול בחיים אחר כך נורא. לא יהיו לו גבולות. זה ילד מפונק, זה ממש מסכן. אחר כך קשה לו מאוד. ואתה מכניס לו גישה הזאת שמותר לו הכל לכל החיים. לכל החיים, לכל דבר. הוא יהיה, עד גיל זקנה, הוא יהיה בהרגשה כזאת לחיים.
לא, רגע, התבלבלתי.
אם אתה מרשה לו כל דבר בלי גבולות לגמרי, הוא אחר כך בחיים ירצה להתייחס כך לכל דבר. זאת תוכנה שלו הפנימית.
וזה טוב או לא?
לא טוב, ודאי. הוא צריך לדעת כך שגם על אבא יש גבולות, ואבא מסביר לו איפה הגבולות שלך גם כן. כל, אבל בתוך הגבולות, אם אתה מתנהג יפה, באדיבות וכו' וכו', בשמירה ובהכל, אתה נשמר ממש לחיים טובים.
איך יודעים מה הגבול בין פינוק יתר לבין לא להיות שוטר? אמרת שהוא צריך להרגיש אותי קרוב, לאהוב אותי כמו חבר, לא כמו שוטר רע שכל הזמן קרה. אז איך אני יודע מה, כי עכשיו אתה מזהיר אותי
מזה שונה. שביל הזהב, אדוני, כף האמצעי. אני לא יודע איך להגיד את זה. איזשהו ממתק קטן ביום זה מותר, ויותר מזה, לא. ללכת לישון בשבע בערב, כן, ויותר מזה, לא. ועוד ועוד. ולהתרחץ לפני שינה, ולסדר את הדברים ובגדים, ולזרוק את אלו לכביסה, אני מראה לו איך שאני עושה גם כן. והוא חייב את זה לסדר ולעשות.
עוד שאלה, אם אני מבין נכון, אתה אומר שההורי חכם הוא משחק בתוכו עם שתי דמויות. דמות אחד זה אני המסביר, אני החבר, אני כמו אח קצת יותר גדול, טיפה יותר חכם, טיפה יותר מכיר את החיים, ואני איתך כמו מדריך לחיים.
כן.
ותמיד איתך, כן?
כן.
זה הדמות אחת. ובה צריכים להשתדל להיות כמה שיותר. יחד עם זה, צריכים לסמן את הגבולות הרחוקים, שהם שם רחוקים, שאם חוצים אותם או מתקרבים אליהם, אז ההורה צריך להוריד את הדמות הזאת ולשלוף מתוכו את הדמות השנייה התקיפה.
לא, הוא פשוט, זה לא בא מההורה עצמו, אלא כאילו הוא מראה לו את הגבול הזה בעצמו, שכתוב עליו זהירות. אתה יוצא מעבר לגבול המותר. אז ההורה שמתחיל להיות עם פרצוף עקשן, עם פרצוף חזק, עם פרצוף מאיים, הוא כאילו מהווה את הצורת הגבול. אני איתך יפה, כרגע אתה פתאום אני מתחיל להיות יותר, 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 עד שאתה רואה שזה כבר לא ילך לך.
אוקיי.
אני, איך להגיד, משחק לך את ה... אני מעביר לך הרגשת איפה אתה נמצא, הרגשת הגבול.
אוקיי, עכשיו יש לי שאלה. המעבר הזה, עשית עכשיו פה עם השתלית המעבר, נכון? לדמות א' לדמות ב'. המעבר הזה, איך אני יודע למדוד מתי המצב הנכון, הזמן הנכון, לעשות את המעבר, ולא שאני מעצבים ומחוסר סבלנות ומחוסר רצון להשקיע בחינוך נכון של הילד, ויתרתי לעצמי ולא השקעתי בכלל בדמות הראשונה, בלהיות המסביר, הטוב וכן הלאה, אלא ישר באופן אוטומטי הלכתי לדמות השנייה, הזועפת, הנוקשה. איך אני יודע שאני לא משקר לעצמי ומודד נכון מתי אני עושה את המעבר הזה שעכשיו תיארת לי?
אתה צריך להתרגל, אתה צריך להתרגל כל הזמן לדבר. אני עכשיו אתן לו מכות, אני עכשיו אשיף אותו בכוח בזה, כי הוא לא מבין עד כמה שזה מסוכן, ועד כמה שעכשיו ייתנו לי כנס, ויבוא השוטר, ואני לא אוכל לשלם. אתה מסביר לו את זה באלף ואחד, מה שבאמת נכון. לא, לא, לא שקר, שזה יבוא עכשיו איזה דוב. לא, אלה אתה מסביר לו ממש מה שקורה בחיים.
אוקיי, זאת אומרת, רק אם באמת ביצעת את ההסברה כמו שצריך, ובאמת אתה מרגיש שעשית, פעלת.
לא, אבל אתה מראה לו שעד כמה שאתה מתחמם, שהוא עדיין, נגיד, במשך ההסברה לא רוצה לשבת והכל. ואז בסוף אתה כבר רוצה את זה בכוח. כמו משטרה. בא, תופס את מישהו וזהו, מכניסה אותו לצינוק. הוא צריך לדעת את השלבים האלה.
בעצם זה גם בסדר לתת לו לטעום פעם אחת מזה, אפילו יותר מפעם אחת
ודאי,
מזה. כי הוא חייב לדעת מתי יצא, מתקרב, זה יוצא טבעי.
אבל אנחנו צריכים ממש כאן לעבור
מההורה
כן. שאוהב ונותן הכל, מפני שהוא נמצא ממש במרכז,
כן.
ועד כמה שמתרחק ממרכז התנהגות הנכונה,
כן.
אז בהתאם לזה אנחנו יחד התמועת, שמאיום גדול ועד ממש, איך אנחנו עם הטבע? עם כל דבר ככה.
אתה הסברת את זה עכשיו ואמרת, הנה כאן אני אוהב, ולאט לאט עד שאני מגיע, וזה מזכיר לי באמת, אפילו שהייתי ילדה קטנה, אז בכל פעם שאמא הייתה מציבה גבול, אז אחרי זה הייתי שואלת אותה, אמא, את אוהבת אותי? זאת אומרת, הייתי מאבדת כאילו את ה... או פוחדת, שאולי אם היא הציבה לי איזשהו גבול עכשיו, אולי היא לא אוהבת אותי
לא,
יותר.
לא, הם צריכים לדעת שזה נע ונעת בצורה כזאת חלקה.
כן.
שאנחנו עכשיו... קיבלת צעקות, mm-hmm. קיבלת איומים, קיבלת אפילו איזה הגבלה בכוח, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים, לא פתאום, אלא בהתאם להתנהגות שלך, אתה חוזר ואני איתך יחד חוזר, ואנחנו שוב חברים טובים.
Okay.
ממש, הוא צריך לדעת, אין בזה, זה כמו שלחום ולקור אני מתקרב okay. ומתרחק. ממש, ההורה בזה צריך להראות את עצמו כדומם. כטבע. לא עצבים, לא דרגת חי ולא דרגת אדם, אלא דרגת הדומם. ממש ככה.
אתה מתכוון לזה
שאין לי עצבים משלי, אין לי שום דבר משלי. אני מראה לו, אני מסביר לו את החיים איפה שהוא נמצא. אני מלווה אותו בכל הטיול שלו בחיים, בוא נגיד כך. וזהו. ואני רק מבליט לו.
משקף לו?
כן, משקף לו. את היחס של הסביבה, העולם, הטבע, כלפיו.
עוד שאלה מעניינת לגבי גילאים.
כמו שאנחנו נכנסים נגיד לאיזה מקום בטיול, ומסבירים לנו שם באוזנייה, כן? אתם רואים את זה כך וכך וכך וכך. הוא ממש היה ככה, צריך לשמוע ממני. כל הזמן. עבודה קשה, אני לא אומר שלא.
כן, כן, זה עבודה לגמרי. גבולות לילדים מתחת לגיל 3, שהם צעירים, שמנו פה לב שדווקא הילד מגיב יותר לגבול שאמא אומרת ומציבה, מאשר דווקא לגבול חיצוני שנמשל אמא של חבר הגיבה. נניח והילד לקח צעצוע של חבר אחר, והאמא השנייה העירה לו על זה, הוא לא הקשיב והמשיך לשחק, אבל דווקא כשאמא שלו, הטבעית, העירה לו על העניין, דווקא הוא נשמע לה יותר. כאילו הרגשנו שיש פה איזשהו מעבר, שאולי דווקא בשלב מאוד צעיר של הילד, הוא פחות נשמע דווקא לסביבה, עוד אין לו את ההרגשה אולי הזאת.
זה ודאי.
של הסביבה, הוא דווקא נשמע יותר לאמא.
כן, כי הוא מחויב לאמא, הוא מרגיש שתלוי בה. ואמא אחרת, אז עכשיו היא נמצאת לידי, אחר כך לא.
כן.
האגו שלנו כל הזמן רוצה לברוח מהעומס, אחריות, מכל דבר. אז ודאי שזה כך. אבל אחר כך יש כבר בושה, זה כבר דברים אחרים, שדווקא אמא של מישהו אולי הוא ישמע יותר עם אמא שלי אני יכול אולי להסתדר. אבל שוב, זה תלוי בחינוך. צריכים כל הזמן להסביר. ודאי שאנחנו לא רוצים שהוא ישמע כל אמא. שהיא ככה זרה.
כן.
זה רק בתנאי שהוא הולך לחבר שלו, לבקר או משהו. אבל סתם ככה, גם כן. אבל שוב, זה הסברים.
פה אני רוצה לתת אולי איזשהו עוד היבט, חלוקת תפקידים בנושא הזה, בין אבא לאמא. בעבר, למשל, היה נהוג, ולדעתי גם לא רק בעבר, לדעתי עד היום, הרבה פעמים, באופן טבעי, אמא נמצאת הרבה יותר עם הילדים. ויוצא לפעמים שהילד כבר פחות מקשיב לה, ובאיזשהו שלב היא הרבה פעמים כבר אומרת לו, חכה חכה שאבא יגיע, אני אספר לו מה קרה כאן. ואז היא הופכת בעצם את האבא לסוג של שוטר או איזשהו גורם מרתיע. אז קודם כל, מה דעתך בעניין הזה, ואיך כן נכון בכל זאת לעשות את החלוקה הזאת בין אבא לאמא בעניין הזה של גבולות?
זה מערכת מאוד מורכבת. רצוי שילד לא יבדיל בין אבא ואמא. ממש לא יבדיל. ששניהם עובדים לכיוון אחד, ולא אחד רחמים ושני דין, ואלה שניהם כלפי ילד מבינים זה את זה בצורה אידיאלית. לאבא ואמא כלפי הילד יש דעה אחת, הסתכלות אחת, מילה אחת, ואותו כוח. זהו. ממש כך. זה ייתן לילד נכונות לחפש אותו דבר בחיים. שהוא ידע שהמשפחה זה שכולם נמצאים במחשבה אחת, ברצון אחד, בהבנה אחת, ואין שם ויכוחים או חיכוכים או משהו. זה גם כן עוזר לו להתקלל ביניהם. ולא שיחפש איזה מסתור בין אבא לאמא. אז לכן לא כדאי כך להתנהג. לא כדאי. אני מבין שכך מתנהגים ויודע, אבל זה לא... אבא לא צריך להיות כשוטר או איזשהו שופט, זה ממש לא. לא טוב. ואימא גם כן לא צריכה להיות כזאת נטל כוחות ו... לא. זה חייב להיות ממש כמו שאנחנו לומדים מהחוכמה שלנו, אנחנו מדברים על אבא ואימא, שניהם, כלפי הילד שלמטה. לא.
זאת אומרת, צריכה להיות ביניהם איזושהי...
חייבת להיות, ודאי שיש שם כוח של אבא וכוח של אימא, אבל שניהם עטופים זה בזה ויחד פועלים על הילד. לא לחוט. לא שזה מגיע מאבא וזה מגיע מאמא. לילד מגיע השפעתם כאחד.
יש איזה עניין שילד באופן טבעי, הוא תמיד רוצה לרצות את ההורים שלו. שההורים שלו יהיו מרוצים מאיך שהוא יתנהג ואיך שהוא יתנהל. ובהקשר הזה של גבולות, איך אנחנו משתמשים בתכונה, או בוא נגיד ככה, בצורה הטבעית הזה של ילד, שמצד אחד רוצה תמיד לרצות את ההורים שהם יהיו שמחים ויעניקו לו איזשהו ככה עוד הערכה על זה שהוא עשה, עמד בעצם בגבולות. איך אנחנו קושרים את זה לנושא הגבולות? כי זה משהו שהוא טבעי. באופן טבעי, ילד רוצה להיות בסדר עם ההורים, בדרך כלל.
לא הבנתי שאלה.
יש איזושהי נטייה...
להיות טוב עם ההורים.
להיות טוב, בדיוק.
רוצה שהם יראו מי רוצים ממנו.
כן, שלא יתאכזבו ממנו וכן הלאה. אז מה בעצם, איך אנחנו משתמשים בנושא הזה של הצבת גבולות, ביחד עם התכונה הזאת שלו, שהוא באופן טבעי הוא רוצה להיות בסדר? יש קשר בכלל? אולי בכלל אין קשר. זה איזושהי שאלה ש...
אני לא יודע. אנחנו משתמשים בזה בצורה אינסטינקטיבית, טבעית. אבל בעצם, שוב אני אומר, זה אם אנחנו מדברים על הכל, והכל מעבירים בכל, בהסבר, בשיחה, בהתרשמות שלי כביכול מהחיים ומכל מה שאני רואה, אז ילד מזה מרכיב צורת המציאות, ולא צריך... אני כבר מעביר בין הכל, גם כן גבולות וכדאיות וסכנות, זה כבר יוצא כך. לא צריכים לדאוג לזה. אני גם כן הרי מעביר לו את ההיגיון ולוגיקה וגישה ולמה, חשבונות, אז הוא מקבל ממש המון דברים. הוא מתחיל לחשוב... בצורה שלי. הוא מתחיל להעביר את זה במוח שלו בכל מקרה שקורה לו.
הייתי רוצה עכשיו לקראת ככה החלק האחרון של התוכנית לסיים אולי אפילו בשאלה הגדולה שהייתה פתחנו, מה בעצם התפקיד של הגבולות עבור הילד? מה בעצם התפקיד ולמה זה טוב בכלל?
גבולות צריכות להיות, כי אנחנו נמצאים במציאות שהיא מציבה לנו גבולות, מתוך הטבע שלנו, שאנחנו לא מסוגלים להכל, אלא אנחנו מוגבלים כעולם החי, ונמצאים בעולם של דומם צומח חי ובני אדם, ולכן ישנם גבולות, ליכולת שלנו ועד כמה שהסביבה נותנת לנו להיות בה וליהנות ממנה בלי להזיק, אחרת היא מתחילה להגיף הסביבה שלנו בכל מיני צורות, גם מדומם וגם מצומח וגם מחי וגם מבני אדם. אז גבולות הם דבר הטבעי, וכאן אנחנו רק צריכים לדעת מים ו ו ו ו ו אני צריך לקנות כאן איזה הרגשת הגבול ופחד לא לעבור את הגבול כדי לא לסכן את עצמי או את אחרים וכן הלאה. זאת אומרת, צריכים את הדברים האלה, אבל בצורה כמה שיותר רציונלית. והייתי אומר כך, שלא יגיע לאיזשהו מקום שיקפוץ ממשהו, שיעשה משהו, שאפילו שיסתכל על מישהו שעושה את זה ככה, יעשה חשבון, האם זה נכון או לא נכון. בדרך כלל ילדים רואים שמישהו קופץ עם ראש למטה, לא חשוב מה, מיד בא לו גם כן את זה לעשות. זה, 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 זה ממש, אנחנו צריכים לבנות בו ביקורת מאוד מאוד חזקה על כל דבר שעושים האחרים, וזה אחר כך יעזור לנו להביא אותו גם כן לדרגות יותר גבוהות של ההשגה של העולם, השגה הפנימית של העולם. לא, לא ללכת בצורה עיוורת אחרי אף אחד. זה חייב להיות בלימוד שלנו, שאנחנו ממש, טוב, אנחנו מדברים על ההורים שהם עוברים חינוך האינטגרלי.
שעוברים תהליך של לימוד של הגישה הזאת, כן.
אז הם צריכים להעביר את זה.
אוקיי.
יש לי שאלה, קודם הדגשת שאפילו שיש בך כהורה שתי דמויות, של הטוב והחבר והכל, והדמות השנייה של הנוקשה והמציב גבול, כמו שהחיים מציבים את הגבול, צריך שאפילו אם אתה עושה את המעבר הזה מהטוב לנוקשה, אפילו שהמעבר הזה הוא לא יהיה מתוך עצבים. עכשיו, הבני אדם הם לא מכונות. נגיד, אני כהורה, אני לא מכונה, אני לא רובוט. מה שאני לומד פה בקורס הורים, אני לומד כי יש לי רצון באמת להשתפר וכן הלאה. אבל ברגע האמת, בסיטואציות שונות בחיים, מה אני עושה עם פרץ של עצבים שבא לי? איך אני לומד לשלוט בפרץ העצבים שבא לי כשמשהו מסוים לא הולך בניסיון הזה לעבוד עם הילד בצורה מסוימת?
אז אמרתי, אתה לוקח אותו חזק ביד, והוא יודע שהוא הגיע לגבול. ואז אתה בצורה כזאת מעביר אותו לאיזה מקום, משיב אותו, סוגר לו נגיד חגורה, הוא יודע שכאן אין מה לעשות. הגעתי עד כמה שיכולתי, בהתפרצות שלי. יותר מזה אני לא יכול להגיע. כאילו, עכשיו שולט האבא בכוח שלו.
את זה הבנתי.
כן.
אני שואל לא על הפעולה עצמה, אלא על המקום, הגישה, מאיזה מקום אני בא עכשיו. אם אני התעצבנתי מאיזושהי סיטואציה עם הילד, אז אני כבר, נגיד הרציונל והשכל וההבנה וכל מה שאני לומד, הם כרגע זזים הצידה ובא לי, ואני מתעצבן נורא. אם אני מתעצבן נורא, איך לא לעשות שזה יעבור? כי אמרת לי שזה צריך להיות לא מתוך עצבים, אפילו אם אני עובר לנוקשה הזה שכן שם את ה... איך לעשות שאני...
אתה נשאר מורה, אתה נשאר...
אז אני שואל, זה המטרה שאתה מתאר לי.
זה כאילו שנדרשת פה איזו התעלות כל הזמן של ההורה.
כן, אז אני שואל, מה אני יכול לעשות?
נכון, הילדים בונים את ההורים, זה ברור.
אוקיי, אז אני עכשיו שואל קונקרטית, איך אני יכול כהורה ללמוד לשלוט בעצבים שמתפרצים בי בתוך סיטואציה שמשהו לא הולך?
אני לא חושב שאם אתה תחזיק, כמו שאנחנו דיברנו קודם את עצמך, יהיה לילד אפשרות בכלל לצאת להתפרצות.
הילדים מוציאים אותי מדעתי 10 פעמים בשעה, זה לא השאלה.
אתה תנסה מה שאנחנו דיברנו קודם לממש בחיים, ואתה תראה עד כמה ש... לי לא נראה שאם אתה תהיה כל הזמן בהסבר ובדיבורים איתם, ופתאום הם, זה לא הולך יחד, הם לא יהיו באותו רוח.
אני לא שואל עליהם, אני שואל על עצמי.
גם על עצמך.
איך אני מתמודד עם עצמי, כשבי פתאום בא איזה אכזבה, איזה עצבים, איזה משהו שככה, אתה יודע, אני כולי רותח. אני שואל עכשיו על עצמי, בלי קשר בכלל.
אבל מאיפה זה בא? לא מילדים. אני לא חושב שלילדים זה יבוא אם אתה התנהגת לפניהם איתם, כמו שדיברנו.
זאת אומרת, אין איזה עצה איך להשתלט על העצבים שלי כהורה. זה מה שאני רוצה לשמוע. יש עצה איך הורה יכול להשתלט עליי.
אני לא חושב שיהיו עצבים בסיטואציה שאנחנו מדברים. אבל אפילו אם יהיו עצבים, אז תתפרץ. אז כנראה שאתה פספסת כמה שיעורים בחינוך האינטגרלי. אז מגיע לך עונש, ואני אתפרץ עליך, ותבוא ו...
אגב, באמת, מה קורה אם באמת ההורה מרגיש שהוא עשה טעות ועבר את הגבול? איך הוא מכסה על זה?
על זה אנחנו נדבר פעם הבאה. זה כבר חינוך הורים, ולא חינוך ילדים.
טוב, הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. דברו על זה איתם. תהיו חברים שלהם. כל טוב, חיים חדשים.